ערב טוב ומבורך. אמרו לי שהערב זה יהיה טיש עם הרב שרקי. אני לא יודע בדיוק מה המכוון באמירה הזאת, אבל ככה כתבו. לא יודע אם ככה כתבו לך גם ליושבי המקום, כן. אבל ככה היה כתוב בתוכניה שלנו, שזה טיש. ואמרו יותר מזה, שזה לא יהיה שיעור, אלא שזה יהיה דיון. קראו לזה שאלות ותשובות. שוט. כן? מה שיורה לכל הכיוונים. לכן קוראים לזה שוט. אז כמובן שאני מקווה שהמפגש בינינו יהיה בעיקר דיון משותף. יחד עם זה, אני רוצה לפתוח בקצת מחשבות שאולי גם יגרמו למחשבה. תגרומנה למחשבה. יש כללה בסינית. יש כללה בסינית, שאני לא יודע איך אומרים אותה בסינית. אבל בעברית פירושה שתחיה בתקופה מעניינת. כן? אז זה נתקיים, אנחנו חיים בתקופה מעניינת. אבל, איך אומרים, ויהפוך השם אלוהיך לך את הכללה לברכה, עבור עם ישראל לחיות בתקופה מעניינת זה אומנם רע, אבל זה לטובה. כלומר, ההווה רע, העתיד מזהיר אם אתה יודע לנצל כראוי את התקופה המעניינת. תקופה מעניינת זה תקופה כואבת. הרבה דברים רעים מתרחשים בתקופות מעניינות. זה נכון. ויש ביטוי כזה אצל חז"ל, רבי עקיבא היה אומר, גם זו לטובה. רגילים לפרש את זה בצורה לא נכונה, שהכוונה שכל מה שקורה זה טוב. כמו כן גם הביטוי כל דעביד רחמנה לטב עביד, אז מפרשים שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה טוב. אבל מה נעשה שאני קצת למדתי ארמית, וכשאומרים לטב עביד, הכוונה שזה לטוב. או כשאומרים גם זו לטובה, יש למד. כלומר, אם אתה אומר גם זו, זה סימן שזו זה רע. אבל זה לטובה. מה זה עוזר לי לדעת שמה שרע לי, מזה יצמח טוב, זה עוזר קצת. זה עוזר. זאת אומרת, זה עוזר לדעת שלפחות יש משמעות לסבל שאני סובל, ובאיזשהו מקום זה ממתיק אותו, אבל יש סבל. זה המכתב לאליז. זה אחד הדברים הראשונים שלומדים בפסנתר, נכון? בגלל שזה סך הכל שתי אצבעות בהתחלה, נכון? אז מה? To Elise, נכון? נכון. Für, איך אומרים בגרמנית? Für Elise. אז זה חשוב, אני אוכל להשתמש בזה בשיעור אחר. טוב, מה קורה בעצם בימינו? טוב, היום יש מלחמה כידוע, למרות שבתקשורת קוראים לזה לחימה, אבל אנחנו במלחמה. זה הייתי אומר באופן נקודתי ממש. אם אנחנו מנסים להבין מה קורה בקצת יותר גדול, אנחנו בתקופה של מאבקים. מאבקים בין קבוצות בתוך עם ישראל. הקבוצה שלנו, נאמר, היא הקורבן הראשי, של המאבקים בין הקבוצות, למרות שגם אחרים סובלים מזה. בכלל יש נטייה כללית במדינת ישראל להדגשת הסקטוריאליות. כל אחד מרגיש מאוים, וכנראה שיש סיבות טובות להרגיש מאוים, ולכן אנחנו במאבק, כל אחד לשמור על ההישגים שלו, על הזכויות שלו וכדומה. זאת המציאות. אם אנחנו מסתכלים קצת יותר בפרספקטיבה רחבה, העולם כולו נתון גם כן לדבר כזה. יש היום מאבק בעולם על ההגמוניה, על ההובלה של האנושות בכלל. יש היום קבוצות שונות, לא רק בעם ישראל, אלא בעולם כולו, שנלחמות זו נגד זו, כשהמטרה של המאבק זה לשלוט על התרבות האנושית. כן? זה פחות או יותר מה שקורה. כשאנחנו רואים שיש היום, בעיקר במאבק הזה, בתחרות הזאת על השלטון על התרבות, יש בערך 4 קבוצות בלבד. כלומר, 4 כוחות היום נאבקים על השלטון בעולם. האחד, העולם הנוצרי, שבינתיים הוא השולט. העולם הנוצרי ובירתו וושינגטון. העולם השני, כלומר מה שאמרתי נוצרי, מה שקוראים היום העולם המערבי, כן? הכוח השני זה העולם הערבי ובירתו פריס. הכוח השלישי זה עם ישראל. כן? עם ישראל. נכון, אתה צודק? זה מאוד מעניין לראות את זה. שאחד מארבעת הכוחות נמצא בשביטה. בתסמונת הראש הקטן. זה מעניין מאוד. אבל המאורעות דוחפים אותנו לכיוון הזה. אנחנו חייבים לתפוס איזשהו מקום. אפילו מי שהיום יושב בכיסא ראש הממשלה, ירום הודו, אמר בריאיון, שאלו אותו באיזה עיתונאי גרמני, שאל אותו איך אתם הישראלים מסבירים את הפעלת הכוח המוגזמת שלכם בלבנון. הלוואי. אז ענה ראש הממשלה, ירום הודו, הוא ענה, הגרמנים לא ילמדו אותנו מוסר. מעניין. בכל זאת, יש איזה, הוא מוכרח על ידי המאורעות, שלא בטובתו, לנקוט איזושהי עמדה של מי שיש לו מה לומר. כי הרי אם הגרמנים לא יגידו לך מה לומר, אז מי כן יגיד לך מה לומר? אז כנראה שיש לך בעצמך משהו לומר. והכוח הרביעי, המצוי היום בזירה הבינלאומית, זה המזרח הרחוק. המזרח הרחוק, שהיום אין לו בירה, אין לו בירה, ויש לו באופן, הייתי אומר, ייצוגי מנהיג. זה הדלאי למה. כן, הדלאי למה, שהוא האישיות הפופולרית ביותר בעולם, בתור נציג של המזרח הרחוק. אז אם אני מסכם היטב, היום בעצם יש לנו מאבק בין 4 כוחות. העולם המערבי, העולם הערבי, המזרח הרחוק ועם ישראל. מה? במזרח הזו. אז מה שמעניין, ההערה שלך היא נכונה. אנחנו רואים ש3 מתוך 4 הכוחות האלה מעורבים במזרח הקרוב. כן? במשקר המזרח התיכון. בסכסוך שיש כאן. וזה דבר מאוד מעניין בכל זאת. כי יש אפשרות לומר שמה שקורה כאן זה מקרי בהחלט. קוראים לזה סכסוך גבולות. למשל, אפשר לתאר את זה, שמה שקורה היום בשטח, זה בערך דומה למאבק בין לוקסמבורג לבין בלגיה. כלומר, בלגיה ולוקסמבורג חלוקות על תוואי הגבול ביניהם. זה אפילו גרם למתיחויות, ואפילו לקצת אלימות. החליטו הממשלות, החליטו העמים, שאנחנו לא נריב בשביל אדמות, הווה נגיע לאיזשהו הסכם. טוב, בואו נעביר את הגבול. זה לא בדיוק יספק את הדרישות של כולם, אבל בשביל השלום, סך הכל, אפשר לעשות קצת ויתורים. בוא נעביר את הכפר הלוקסמבורגי הזה לתוך בלגיה, אלה הבלגים האלה קצת יזוזו שמאלה, הכל יהיה בסדר, בסופו של דבר נגיע לשלום. זה פחות או יותר מה שמנסים לשדר, אפשר לומר, בשכבה הפוליטית, באוליגרכיה הפוליטית שמנהלת היום את מדינת ישראל, שכביכול מדובר סך הכל בסכסוך על רקע טריטוריאלי בין אנשים טובים סך הכל. אבל אז יש בעיה, יש כמה נתונים בתוך הסכסוך שצריך להסביר אותם, אז נסביר. לא, זה נתונים מקריים. כלומר, העובדה שהעמים שמעורבים בסכסוך הם משום מה העם היהודי, העם התרבות המוסלמית והעולם המערבי, דע לך שזה מקרי בהחלט. חוץ מזה, העובדה שהטריטוריה שעליה מדברים היא משום מה ארץ ישראל המקראית, זה מקרי. זה יכול היה להיות משהו אחר לגמרי. במקרה יצא, זה ממש מעניין, איזה קוריוז. זה יצא בדיוק בנחלה של עם ישראל לפי התנך, אבל אסור לדבר על זה. כי כל מי שמדבר על זה הוא א', לא ריאליסטי, ב', הוא פותח שדים, מוציא שדים מבקבוקים, וזה חמור מאוד, כי אתה רוצה לתת גוון דתי למאבק, לסכסוך הזה, ואתה מונע כל אפשרות של פתרון. זה לפחות מה שמשודר היום בקט השלטת בתחום הפוליטי, אגב, גם בישראל וגם במדינות מסביב. עושים שכאילו מדובר בסכסוך שכנים. והדבר הזה יש לו ביטוי חשוב מאוד בציבור הישראלי. העמדה הזאת שדיברתי עליה היא העמדה של מה שנקרא, מה שקראתי לו לפני כן, תסמונת הראש הקטן. תסמונת הראש הקטן מצויה בכל הציבורים הישראלים. בציבור החילוני ובציבור הדתי. הציבור החילוני משוכנע שהוא הגיע לארץ הזאת כדי לעשות כסף. כן, אני מסכם במילה אחת. אנו באנו ארצה כדי לעשות כסף. זה פחות או יותר מה שהיום מקובל. מה? מה, זה לא נכון? אני מביא את זה קצת אחרי הסכם אוסלו. אחד משרי הממשלה הופיע בפני תיכוניסטים בתל אביב, הסביר להם שצריך לגמור את הסכסוך, כדי שסוף סוף נוכל לעסוק במה שבאמת חשוב, דהיינו להצליח כלכלית בחיים. מה? כן, כן. לא, את צודקת. אני מדבר... לא, את לא מבין. לא. מי מייצג את ה... את מה? את העם. גם העם. כלומר, זה דבר מצוי בתרבות, הייתי אומר, המתוקשרת על כל פנים. זה המסר שמנסים להעביר באוליגרכיה התקשורתית והמדינית, שבעצם אנחנו באנו לארץ הזאת בשביל לעשות כסף. עכשיו, מה שאת אומרת זה נכון, זה בעשר שנים האחרונות. אבל אני אגלה לך סוד, אני חי בעשר שנים האחרונות. כלומר, פעם זה לא היה כך. כן, היו כל מיני אידיאלים. היום יש אידיאולוגיה של אין אידיאולוגיה, נכון? זאת האידיאולוגיה הרשמית של הקטע שלטת היום, שאין אידיאולוגיה, והאידיאולוגיה היא מקור כל רע. ולכן באים האידיאולוגים של האנטי-אידיאולוגיה ואומרים, אנחנו באנו לארץ הזאת בשביל לעשות כסף. מה הדתיים אומרים? אנחנו באנו לארץ הזאת כדי לקרוא את שבת בשבתו בזמן קבלת שבת. או מעיני הישוע, לא משנה, כן? או באהבה ואמונה. כלומר, יש ברוך השם הרבה אלונים, ותכלית כל הבריאה כולה. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, נתן לנו את התורה, הכיל אותנו את המן, וכו'. הכניסנו לארץ ישראל, כדי שבסוף אני אקיים חברה זער בורגנית דתית, מרוצה מעצמה, שסך הכל מקבלת תקציבים מהנציגים שלה בכנסת. ועל ידי התקציבים האלה אפשר לשמר איזושהי בועה דתית לאומית, שלשמה בנו, לשם קיומה, בנו אל הארץ הזאת, כשאצל הדתיים אני חושב שהדבר יותר חמור, משום שאני אגיד פה משהו בכוונה בהכללה, אז אני מבקש לא להרוג אותי, אין שום כוונה של הציבור הזה להנהיג את המדינה. לכן אמרתי שאני דיברתי בהכללה. כן? הרעיון שאני אנהיג את המדינה הוא רעיון נועז. זה כמעט מילה גסה. כן? אז יוצא שכולם מסכימים. אומות העולם מסכימים שהסכסוך הזה הוא סך הכל בעיה טריטוריאלית לוקלית, שניתן לפתור אותה באמצעים רגילים. החילונים מסכימים שבאנו לכאן לא בשביל אידיאלים, והדתיים גם כן מסכימים. אז הכל בסדר. כולם מרוצים. יש רק מישהו אחד שעושה בעיות, זה הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, רגע, אני השקעתי פה הרבה. אני לא רוצה שההשקעות שלי ירדו לטמיון. ולכן הוא שולח לנו את נסראללה עבדו כדי לטרוף את הקלפים. הוא לא מוכן, ריבונו של עולם, שהמצב יישאר כך. זה בעיה. כן? אולי אנחנו היינו רוצים שקט, אבל ריבונו של עולם לא רוצה שקט. זאת עובדה. כן? משהו כזה. ולכן הוא מביא עלינו תקופה מעניינת, שבה צריכים להתברר הסכסוכים שבין היהודים והסכסוכים שבין התרבויות האוניברסליות. זה הרקע של מה שאני רוצה לומר. על גבי זה אני רוצה להגיד עוד משהו. העוד משהו שאני רוצה לומר נוגע לשאלה של הבנת המשמעות של המאורעות שלנו. לא במובן של איפה כתוב גירוש גוש קטיף בתורה, למרות שהוא כתוב שם, ולא באיזה תאריך ייבנה בית המקדש, למרות שזה כתוב בתורה. כל מיני דברים כאלה. כן? אנחנו לא עסוקים עכשיו באורוסקופ דתי. כן? אנחנו עסוקים עכשיו למרות שזה מעניין מאוד, אגב, האורוסקופ הדתי הוא אורוסקופ מעניין מאוד. יש הרבה דברים שאפשר ללמוד ממנו. למשל, אני יודע מהאורוסקופ הדתי על גירוש גוש קטיף, שהיו לא יהיה. זה אני יודע, למשל. מהאורוסקופ הדתי אני יודע. ואני באמת אומר לכם, היו לא תהיה. באמת זה לא יהיה. כן. אנחנו לא עסוקים כן בזה, אנחנו עסוקים בשאלה יותר בסיסית, אני חושב, כלומר, מיידית. אנחנו צריכים להבין לאן כל זה הולך. לאן החברה הישראלית בכללה הולכת? לאן הציבור המכונה שלנו הולך? ויש לי כמה רעיונות בנושא הזה, אבל אני אגיד לכם את האמת, לא בא לי להגיד לכם אותם עכשיו. מדוע? לא בגלל שאני לא אגיד אותם הערב, אלא בגלל שאני מצפה בשלב הזה כבר לתגובות מהציבור. אז אל תפחדו, אני לא נושך. אשמתכם, אני אמשיך. ראה, מה שאני אמרתי עד עכשיו זה ברור? אני חייב למה זה חשוב, כי אני הולך לסבך. אז אם זה לא ברור עכשיו, אז כדאי עכשיו לשאול שאלה, ואז מתוך כך אנחנו גם...
כן, היו עוד כמה מטרות, כאן שמציב את עצמם כשבר לארץ, יש קבוצות שראו את זה כמקום מפלט וכל בלי שיש לו צרה בכל מקום, יכול להגיע לכאן, וזאת מטרה לגיטימית, לא המטרה, מטרה לגיטימית, יש לנו שבגנות, רצו לתלות התלות מחודשת, גם זה מטרה לגיטימית. אז שם, אם כבוד הרב מתכוון למטרות של היום, או מטרות שהיו?
אני מתכוון למטרות של היום. היום אנחנו אחרי הדיון של בשאלה, לשם מה אנחנו מקימים מדינה. לשם מה אנחנו מקימים מדינה, זה ויכוח ארוך, ישן, שבאמת הוא מעניין מאוד, אבל הוא כבר לא רלוונטי. השאלה היום היא, בשביל מה אנחנו עכשיו קיימים? כן, ואני אגלה לך סוד, אני חי בעשר שנים האחרונות. חזרה עליי. כן, בבקשה.
אני לא כל כך מסכים עם ההנחה הזאת שזה היה לפני 60 שנה, והיום אנחנו חיים בתקופה אחרת. לא, האידיאולוגיות נשארו אותם אידיאולוגיות.
זאת אומרת, אתה אומר ש...
אנחנו השגנו, האנשים שהניחו את הדברים שאמורים להשיג, הסלגנו אותם, לכן אנחנו מציעים לנו כל מיני דברים קטנים, לדוגמה כלכלה. אבל אם יתערר אחד מהבסיסים שבשבילם הקמנו את המדינה, אז אנחנו עוזבים את הכלכלה ועוזבים את זה, ונפציץ במיליוני דולרים בזה, כן? והחנויות וזה, הכל יסלגו, ונחזור לבסיס, שוב פעם, נחזור למה הגענו לכאן. כן? ואם הבסיס מלכתחילה היה... שקט ומדינה שתגן על היהודים וזה, כן? אז חוזרים לבסיס הזה, כי עכשיו זה לא מתקיים. זאת אומרת, האידיאולוגיה היא תמיד נשארת גם היום, למרות שאנחנו חיים בעשר שנים האחרונות, אבל האידיאולוגיה היא אותה אידיאולוגיה. רק שכל עוד אין שום דבר שמפריע לה, אז באמת מציבים כל מיני מטרות ביניים אחרות.
אתה אומר שאם הקיום, הקיום הלאומי, יעמוד בסכנה, כולם ילחם. זה אני מקבל. אבל השאלה האם האידיאולוגיה שעד עכשיו הובילה את המדינה, הייתה רק אידיאולוגיה של קיום העם היהודי במקום בטוח? לא נראה לי. אני חושב שהיו אידיאלים נוספים, אידיאלים סוציאליסטיים, ואידיאלים של חזרה אל האדמה, וכל מיני דברים טובים אחרים.
את הדברים האלה יכולים לעשות גם בכל מקום אחר בעולם. את זה שאני מסכים שזה לא רק...
כל מקום אחר בעולם? אני לא חושב שזה בכל מקום בעולם. הציונות החילונית טענה שהמקום היחיד שבו אפשר להשיג את ההישגים של הציונות זה בארץ ישראל. בניגוד אגב לציונות הדתית. אתה שמעת פעם על תוכנית אוגנדה? מי תמך בזה? מי? איזה אליטות? מה זה? אני שואל, מי תמך בתוכנית אוגנדה? התנגדו זה אני יודע. אני שואל, מי תמך? הדתיים. הרב ריינס, המזרחי. הם תמכו בתוכנית אוגנדה. הם תמכו בתוכנית אוגנדה בתור משהו זמני. מי התנגד אפילו בתור דבר זמני? החילונים של רוסיה. כן? צריך לדעת את זה. הרצל היה בעל הרעיון... ומי היה מוכן לתמוך בו? זה היה הדתיים. ברור? צריך לזכור את זה. זה לא מהיום. כן, בבקשה.
אני לא חושב שאנחנו עושים רוב של שבת ושבתות, כמו שאמרת.
אהה, כן.
הציונות הדתית הייתה לה אמירה בהתיישבות, בצבא, וגם אמירה פוליטית, שאולי לא באה לידי ביטוי
סליחה, למה לא ראש ממשלה? למה אתה אומר, יכול להיות שלא היה לנו שר ביטחון? מדוע אתה לא אומר, יכול להיות שלא היה לנו ראש ממשלה?
לא, לא היה לנו גם ראש ממשלה.
לא, מעניין שלא אמרת את זה. כלומר, אתה מבטא את הרעיון הזה שמצוי בנפש הציבורית שלנו, שמי שמוביל את הקו של התחייה הלאומית, זה לא אנחנו. אנחנו בדרגה זאת או אחרת שותפים, אנחנו בדרגה זו או אחרת פרשנים של המאורעות, לא מובילי המהלך. אני אגיד לך סוד, אני דיברתי פעם...
אני לא יכול לכפות על עם ישראל, תשארו בצד, אני אוביל אותך.
סליחה, למה לא? למה לא לכפות על עם ישראל? זה בדיוק העניין. אני רוצה לשאול אותך שאלה. פה אתה מתחיל לעניין אותך. לא. זה בדיוק. רגע. זה נכון. לא. אתה פה שואל, לו יכולתי לשלם למישהו שישאל פה את השאלה הזאת, הייתי משלם. אבל אתה נידבת את זה. לא. אתה רוצה... סליחה, אני יכול להגיד משהו? גם לי מותר לדבר. אני רוצה להגיד משהו. מי שכן כפה והוביל, היה אדם אחד. הרב צבי יהודה. פשוט מאוד. הוא היה אדם שהבין, הוא לא צריך את העזרה שלי כדי להבין, הוא הבין מעצמו שיש לו זכות לא רק ליטול חלק, להיות שותף במאורה, יש לו גם זכות להיות הקובר. וזה בדיוק העניין. אנחנו הציבור היחיד שאפשר לנצח אותו. בגלל שאנחנו הציבור היחיד שעדיין נלחם בעיני עצמו על הלגיטימציה של זהותו. ולכן, בעקבות גירוש גוש קטיף, היו כל מיני שאלות. האם אני חלק מהמדינה, מתנתק מהמדינה, מתחבר למדינה? אני זוכר שהדיון הזה עוד היה בנווה דקלים לפני הגירוש. ואני הייתי שם. אגלה לכם סוד, אני גרתי בנווה דקלים. שבועיים. גרתי. כן. לא סתם, אני שילמתי שכירות. כן. אז אני גם מגורש. ולא קיבלתי פיצוי. אז הוויכוח הזה, האם אני מתחבר למדינה או מתנתק מהמדינה? ואז יש מלחמת רבנים על נפש הנוער. אלה מסיתים את הנוער להתנתק מהמדינה, ואלה אומרים, בואו נחבר את הנוער אל המדינה. כל הדיון הזה, לעניות דעתי, בטעות יסודו. ואני אגיד לך למה. כי המדינה זה אני. אני לא מתחבר למדינה או מתנתק מהמדינה. כי אני המדינה. אני בעצמי היא. ולכן אם יש מאבק בתוך המדינה על הכיוון, יש לי מה לומר, ואם אני יכול לכפות אני אכפה. כי זה המשחק הפוליטי. זה דבר שאנחנו צריכים ללמוד אותו. בוודאי. ואני אגיד לך בדיוק, הדבר הזה תמיד היה בכל חברה וגם במדינת ישראל. כל חברה בעולם בנויה על מיעוט, הייתי אומר מיליטנטי, שמוביל מסות גדולות אפתיות. תמיד. במדינת ישראל הייתה תקופה שזה היה שתי הקבוצות הקטנות שהובילו, היו גוש אמונים מצד אחד ושלום עכשיו מצד שני, ובעקבותיהם של שתי הקבוצות הקטנות האלה, המסות הגדולות, הפוליטיות הלכו, גם התרבותיות. למשל, ואני רוצה פה להביא דוגמה חשובה מאוד. הייתה תקופה שמי שניהל את מדינת ישראל היה, רק שנייה, בבקשה, מפלגת העבודה, ההיסטורית. מי הוביל את מפלגת העבודה? יוצאי קיבוצים. הקיבוצניקים מעולם לא שאלו את עצמם, רגע, אבל אנחנו רק 2% מהאוכלוסייה. בזכות מה אנחנו קופים את האידיאלים שלנו על עם ישראל? הם לא שאלו שאלות כאלה. בגלל שהם הוקרו בצורה לגיטימית על ידי הרוב הדומם, בתור קבוצת היסוד הערכית שכדאי להיות מובל על ידה. ולכן ציבורים שלמים שלא היו קיבוצניקים, קיבלו באהבה את ההנהגה הקיבוצניקית, כי להנהגה הקיבוצניקית הייתה תוכנית מדינית. הייתה תוכנית מדינית, תוכנית אופרטיבית. באותה המידה, הציבור של גוש אמונים והמתנחלים והציבור הכתום, הוכר, הייתה תקופה מסוימת שהציבוריות בישראל ראתה בציבור הזה מי שיכול להוביל מהלך, וברגע האחרון התברר שהציבור הזה איננו רוצה, איננו רואה את עצמו זכאי וראוי לכפות על עם ישראל שום דבר, ולכן הוא הפך להיות הציבור היותר נוח להיות מנוצח מכל הציבורים בארץ. מובן?
אז תודה רבה ששאלת את השאלה, כי זה נתן לי את ההזדמנות לשחרר איזה משהו שהיא קליפות. אני לא בטוח שהסכמת. יש לי הרגשה שאתה לא מסכים. כן, רק, סליחה, רצית להגיד משהו. כן, נכון. יש סופר ישראלי בשם חיים באר. מה? למה זה לא התפתח? נכון? נו. בגלל שחסר המנ... אני חוזר על השאלה. הציבור של הגברת הנכבדת, שאני מעריך אותה, שיושבת כאן, היא אומרת, הציבור היושב כאן זה גוש אמונים. ואתה אומר שהציבור של גוש אמונים הוביל באיזשהו שלב. אז מה גרם לו להפסיק? זה בעצם מה שאת שואלת? אני אגיד מילה אחת, המנהיגות. כלומר, כשבאיזשהו שלב הוחלט שאנחנו לא ננצח, כי אנחנו עדיין נלחמים על הלגיטימיות של הזהות שלנו, אנחנו עדיין מחפשים את מקומנו בתוך החברה, ולא רואים את עצמנו בתור מוביליה, אז עשו מאיתנו קציצות. בימי הרב ציודה זה כן עבד. העלינו לשלטון את מנחם בגין. את זוכרת את זה? אני זוכר את זה. אנחנו העלינו לשלטון... לא מדויק. בגלל שאף על פי שהוא מסר את כל סיני והחריב את ימית, אני הייתי בימית, אני זוכר. אני גרתי שם. כן. גרתי שם בימית, כן. גרתי בימית, זיכרונה לברכה. לא, חודשיים. מה? נתנו פיצויים, לפני הגירוש אגב. לפני הגירוש עוד נתנו פיצויים. אני זוכר את זה. אף על פי שהוא עשה את כל הנבלה הזאת, גם הוא וגם אריאל שרון, אבל בסופו של דבר, היה ברור לכולי עלמא, שהזרוע, הייתי אומר, הערכית, שנותנת את העוצמה למפלגת הליכוד וכל מה שקורה, זה אנשי גוש אמונים. ובכל זאת קמו, עד כמה שאני זוכר, התנחלויות בכל הארץ כולה. כנראה. ולא רק התנחלויות במובן הגיאוגרפי שפה קם עוד יישוב. נעשתה מהפכה ערכית במדינה. והשאלות של מה שהרב ציודה תמיד היה אומר, מה אנו ומה חיינו, השאלות האלה התחילו להיות רלוונטיות. אנשים התחילו לשאול את עצמם. ולא במקרה, יש פה חלק מסוים של ציבור גדול מאוד, שהוא פרי המהפכה הזאת. אני חושב. כן? בבקשה. נגיד ככה, נגיד איזה מילים פשוטות. אנחנו עוד לא לגיטימיים. אני לא לגיטימי, לכן אני שואל את עצמי האם להתחבר או לא להתחבר אל המדינה. במקום להבין שהמדינה זה אני. אנחנו שדבר פשוט ביותר. כן? לא, את לא חושבת ככה. אני אומר, אנחנו כציבור לא חושבים ככה. כן, בבקשה. לא מזדהה עם מה שאני אומר. איזה יופי.
אני לפני שנה באמת הרגשתי אני המדינה.
נכון.
זה מצב שבע גדול. זה לא... אני והמדינה, אני לוקח אותה תמיד איתי. ולא משנה מה היא תעשה, ולא משנה מי היא ומה הפרצוף שלה, ומה התרבות שלה, ומה עולם הערכים שלה.
השאלה, מה פירוש האמירה הזאת? אני הרגשתי לפני שנה שאני המדינה. הרגשת שיש לך זכות לקבוע את אופייה?
לא, אבל יש מיליונים שלא קוראים את אופייה של המדינה.
מה?
חלק ממנה, שייכים אליה, תורמים לה, מעוניינים...
אני חושב שכל הציבור בארץ, חוץ מהציבור שלנו, חושב שהוא כן רשאי לקבוע את האופי. בדיוק כמו שבוועד הבית יש לי זכות לומר, אני רוצה שיצבעו את הקירות בירוק, והשני יש לו זכות לומר שהוא לא רוצה מעלית שבת, אז גם כל אדם במדינה חושב שהוא נמצא בוועד בית גדול.
אני כבר ארבע שנים משתתף בוועד הבית הזה.
לא, אתה רוצה רק דבר אחד, את שר החינוך ושר הדתות. זה מה שאתה רוצה. אני אגלה לך סוד. אני דיברתי פעם עם איזה יהודי חשוב במדינת ישראל, אני לא אגלה לכם את שמו. ואני אמרתי לו, אני לא אגלה לכם את שמו כדי שלא תדעו מזה. אני אמרתי לו, תראה, אתה הולך עכשיו לעזוב את הצבא ולהיכנס לפוליטיקה. תגיד לי באמת, אתה רוצה להיות ראש מפלגה או ראש ממשלה? והוא לא ידע מה לענות. גינגל. אני לא אמרתי לכם מי זה. אולי זה אולמרט. בסדר? אבל הדברים האלה הם סימן למשהו שנפגם בתפיסה המונותאיסטית שלנו. כי המונותאיזם, אמונת הייחוד, אומרת שהשם אחד. ואם השם אחד, אז הוא בכל. כותב הרב קוק באורות הקודש, שכל מחשבה שאין לה ביטוי מעשי, אנחנו יודעים שהיא שקר שאין לה רגליים. כל מחשבה שאינה מסוגלת לבוא לידי ביטוי מעשי. זה דבר חשוב, צריך להבין את זה. עכשיו, אני אומר, מה זאת אומרת שאנחנו רוצים, לפחות אני רוצה, שאנחנו ננהל את המדינה? מה המשמעות של הדבר הזה? כן, בבקשה. אני הולך לסבך את הדברים יותר. תדעו לכם שאני רק פותח עכשיו. זה חימום הקנה. כן, בבקשה.
לפני שלב הזה, אני חושב שהדבר הוא פשוט, בגלל שזה לא ריאלי. כן? נכון ש...
מה לא ריאלי?
על עם ישראל אומרים שזה עם לא ריאלי, כאילו לא ריאלי בכלל שאומה כזאת קטנה תשרוד 2,000 שנה וכולי וכולי. כן? ואנחנו עם לא ריאלי, אבל תכלס כיום... מי שחי ב... רוב מי שחי במדינה הזאת מנסה להיות ריאלי, כן? ולכן הוא מנסה כל מיני מעשי התאבדות של, לא יודע, ניסיונות שלום עם רוצחים וזה, כן? אבל...
זה נקרא להיות ריאלי. שמת לב מה שאמרת? שהיום הדבר הלא ריאלי מוצג כריאלי.
נכון, אבל הם חיים את זה. הם חיים ככה.
אז למה שאתה לא... למה אתה נחשוב את עצמך פחות ריאלי?
אתה יכול, אבל... אצלהם אתה לא לגיטימי.
אצלהם אתה לא לגיטימי, אתה יודע למה? וכן היינו בעיניהם. אם אתה לא חושב שאתה לגיטימי, אז אתה לא לגיטימי.
לא, הם גם חושבים את זה. לא, אני שוב פעם. בסדר, אני...
אתה למשל לא חושב...
לא לגיטימי, לא לגיטימי לכפות... לא לגיטימי לכפות את מה שאני חושב על אחרים, כן?
אז זה לא נכון, זה בדיוק העניין. אין שום מפלגה חוץ... מהציבור שלנו במדינת ישראל, שחושב שהוא לא יכול לכפות על האחרים. אף אחד לא חושב את זה. מרץ חושבים שמותר להם לכפות, אהרון ברק חושב שמותר לו לכפות, אריאל שרון חושב שמותר לו לכפות. כולם חושבים שמותר להם לכפות. וזה הגיוני.
בדברים שאין רוב, אז או שזה לא יעבור, או שזה יעבור בכפייה.
לא, סליחה. היום במדינת ישראל... אני אומר פה דברים חמורים, הכל עובר בכפייה. כי היום אנחנו לא מנועלים על ידי דמוקרטיה, אנחנו מנועלים על ידי אוליגרכיה. על ידי אוליגרכיה. ואני רוצה להסביר את הנקודה הזאת. למשל, יש ביטוי מפורסם מאוד, מה שרואים מכאן לא רואים משם. מכיר? משפט מקובל בפוליטיקה הישראלית, השתמשו בו כמה פעמים. מה מונח מאחורי המשפט הזה? שאתה טוב כדי לבחור, אתה לא טוב כדי לנהל. כי ברגע שאתה תגיע לאיפה שאני נמצא, אתה תסתכל על זה אחרת. אז מלכתחילה, אתה לא נדרש בכלל לתת עליי ביקורת. אתה טוב רק כדי לשים פתק. אבל בסוף, יש אידיאולוגיה אחרת, האידיאולוגיה של האוליגרכיה הישראלית, שתקבע מה עושים. כך שזה בכלל לא משנה מה הם כללי המשחק הפוליטיים, כי אין, הדמוקרטיים כן דמוקרטיים. אז בעצם בסוף הדבר, כל דבר מתנהל בצורה של כפייה. במדינת ישראל, אגב, גם אם זאת הייתה דמוקרטיה אמיתית, בדמוקרטיה אמיתית יש גם כן כפייה. יש כפייה של דעות, של הלכי רוח, של מחשבות. כל זה בא כתוצאה ממאבק. ברור? כלומר, צריך לדעת שהפוליטיקה והנהלת מדינה זה דבר כוחני. ורבנו הרב צבי יהודה קוק זצ"ל אמר פעם, כשתלמיד חכם אמר, תלמיד חכם גדול הגיע למסיבת יום העצמאות בישיבה, אמר, הדבר הזה השגנו על ידי הפוליטיקה המלוכלכת. קם הרב צבי יהודה על רגליו ואמר, הפוליטיקה המלוכלכת הזאת היא הפוליטיקה של הקדוש ברוך הוא. הוא היה אדם גדול. ברור? ולכן הפוליטיקה זה לא מה שיבטיח אותי מפני סכנת כליה על ידי גורמים עוינים, אלא הפוליטיקה זה הזירה שבה אני קובע את מהלך ההיסטוריה. ואני רואה שאפילו הערב בציבור משלנו אני צריך להתווכח על זה. שמת לב? לאן הגענו? כן? בבקשה.
כלומר, לפי דברי הרב, הבעיה של תנועת מנהיגות יהודית זה שאין לה מספיק הד בציבור הדתי-לאומי. לו יצויר שכל הציבור הדתי-לאומי היה מצטרף למנהיגות לאומית, אז כל הציבור החילוני היה מרכין ראש בהכנעה, ומשה פייגלין היה אוטומטית נהפך לראש הממשלה.
אני לא ב... כלומר, יש ערבים פוליטיים שבהם עוסקים בפוליטיקה, בעד מי להצביע, למי להצטרף וכדומה. אז בדבר כזה לא מזמינים רבנים. כלומר, אם אתה בא לדבר עכשיו על מהו המהלך הפוליטי המעשי שצריך לעשות, אז אל תזמין אותי. תזמין לכאן פעיל פוליטי. יעשה לך חוג בית. אם אתה מדבר עכשיו על המהלך הכללי, אז יש לי מה לומר.
מה הרב אומר כלפי הציור שציירתי? האם היו מקבלים אותנו אוטומטית לראשות המדינה בגלל שאנחנו אומרים שאנחנו רוצים
את זה? בוא נגיד לך משהו. ואני מקווה שאני לא נכנס יותר מדי לתחום הפוליטי. היה יהודי אחד בכנסת הראשונה שניהל מפלגה עם 7 מנדטים. באותו זמן היו לבן גוריון 70 מנדטים בכנסת. אותו יהודי שהיו לו 7 מנדטים, שמו היה מנחם בגין. הוא אמר, אני האלטרנטיבה. באותו זמן היו למזרחי 15 מנדטים. המזרחי לא אמר, אני האלטרנטיבה. ואידך זיל גמור. כן.
אני חושבת שהמקור של זה, שאנחנו חושבים שאנחנו אנשי רוח, ואנחנו צריכים להתעסק ברוח, ולתת להם לעסוק בחומר ובפוליטיקה ובכל הדברים האלה. אנחנו רוצים מנהיגות רוחנית, אנחנו לא רוצים משהו שיכנס למציאות. אני... נוח לכל בן אדם להישאר במהלך הזה של אני רוחני, אני רוצה רבנים, אני רוצה, ולא מישהו בשלטון.
השאלה אם זה אמת.
לא, אני מעלה את זה
ככה. כן. מה אני אמרתי בשנה שעברה?
אנשים עם האמונה שלנו כדי לקבוע את היחס. מה שאני זוכרת
מאחד השיקולים. נו, מה זה שונה ממה שאני אמרתי?
קודם אמרת ל...
לא, אני אסביר. מה שאת אומרת שאני אמרתי בשיעורים שלי לפני שנה שעברה, לפני שנה, זה נכון, זה מה שאני אמרתי. זה שאני לא רציתי לענות שאלה, על שאלה ספציפית, על מהלך פוליטי מסוים, כי זה כבר עניין של עסקנות פוליטית, ואני לא חושב שאני עסקן פוליטי.
אבל אתה מוכן שיש מקום לתפקיד של הרבנים?
כן, אבל אני רוצה להסביר מהו התפקיד של הרבנים בזה. זה בדיוק הנקודה שאני רוצה להיכנס אליה. באופן פרדוקסלי, קרה דבר מעניין בעשרות שנים האחרונות, שהציבור הדתי, שהוא ביסודו ציבור שמחובר לתורה, והתורה זה דבר רוחני, התעסק הרבה מאוד בעשייה. בנינו יישובים, הרבה. הציבור השמאלי של המפה, שהוא בא להשקפת עולם יותר דווקא חומרנית, מטריאליסטית, הוא במשך ה-30 שנה האחרונות, לא היה זקוק לתקציבים כדי לבנות התנחלויות, כי הוא לא בונה אותן, אלא השתמש בכל כוחותיו דווקא בתחום הרוחני. כלומר, התברר שהאידיאולוגיה ניצחה את השטח. קורה פה משהו. במילים אחרות, אנחנו, והרבנים בכלל, לא עסקנו מספיק ברוחניות. אבל אני רוצה להסביר למה הכוונה. מהי הרוחניות שלא עסקנו בה? לא עסקנו בהגות, בשאלה כיצד מנהלים את המדינה. זאת ההגות שאנחנו צריכים לעסוק בה. כלומר, אנחנו צריכים לבוא כבר עם אלטרנטיבה מוכנה לגמרי. לפעמים מישהו כותב איזה ניסיון של חוקה לפי היהדות, או כל מיני דברים כאלה, מאוד הייתי אומר, עובריים. אבל אין לנו, בשלב הזה, תשובה לשאלה, מה אתה עושה כשאתה מקבל לידך את משרד המשפטים? מה אתה עושה כשאתה מקבל את משרד הביטחון ואת משרד החוץ? יש לך תשובה לזה? יש לך השקפת עולם בנושא הזה? אין לך. ברור?
גם שם אין אשכבת עולם, יש שם אמביציות אישיות, יש שם...
סליחה, גם האמביציות האישיות...
אני לא חושב שאדון פרס יש לזה, לא יודע מה...
סליחה, אדון פרס, אדון פרס הוא סוציאליסט אמיתי. סליחה, שר הביטחון שלנו הוא סוציאליסט אמיתי. אני לא אומר שאין אמביציות, אבל האמביציות הן תמיד נשואות על כנפי רעיון. גם אם המייצג של הרעיון הוא כשלעצמו אדם קטן. אבל יש מאחורי זה איזושהי אידיאולוגיה שלמה, סמויה, בלתי כתובה, שלפעמים אפילו הפוליטיקאי עצמו לא מודע לה עד הסוף, שהיא הנושאת אותו. והשאלה אם אנחנו באים עם איזשהו רעיון, או שאנחנו רק רוצים לשים כיפה או מזוזות בכל החדרים של ההסתדרות הציונית.
כן?
מה אני יודע שנעשה בנידון בשנה שעברה? יש כל מיני יוזמות שקמות. דווקא מאוד מעניין. כן, למשל, יש לנו פה ידיד שישן עכשיו בחדר הזה, שהקים לאחרונה פורום שלם של הגות בתחום הזה. כן, של לדון באופייה של המדינה. או אני זוכר, אני בעצמי, חודשיים אחרי ההתנתקות, אני גם כן הקמתי איזה מין פורום כזה, שמשום מה לא היה לזה המשך, אני מאשים את עצמי, ויש כל מיני רעיונות. למשל, אני רוצה שיובן עד הסוף. מי מנהל את מדינת ישראל היום? קבוצות קטנות מאוד, שאינן בהגה השלטון באופן רשמי. אבל הן קובעות את סדר היום התרבותי והפוליטי. למשל, המכון הישראלי לדמוקרטיה. סך הכל אדם אחד. באמת, זה אדם אחד. או המרכז הבינתחומי בהרצליה. או האגודה לזכויות האזרח. יש כל מיני גופיפים קטנטנטנים, שמקבלים הרבה מאוד תקציבים, והם מנהלים את המדינה. הם קובעים את הפוליטיקלי קורקט. לא קמו עדיין גופים מקבילים בצד שלנו, המשתבים מבחינת איכותם, מבחינת תקציביהם לדבר הזה. אז אני יודע שיש כל מיני גישושים, כן? אני בעצמי בא במגע עם כל מיני אנשים שמדברים איתי על זה, אבל זה גישושים. אנחנו נראה במציאות, בשנים הקרובות, יש לנו תוכנית עבודה ל-20 שנה בערך. 10 עד 20 שנה, יש לנו תוכנית עבודה, כיצד לקבוע את השיח של המדינה. הרי צריך להבין שהיום האידיאולוגיה הדומיננטית במדינת ישראל הייתה בשולי השוליים לפני 25 שנה. אז מה גרם לתזוזה הזאת? מה שהוא גרם? וזה העבודה הבלתי פוסקת, העקשנית, של אותן קבוצות קטנות שהזיזו את המפה הפוליטית. כן.
אני חושב שכן היה דוגמה לניסיונות כאלה בעבר, כמו לדוגמה שבתאי בן דב, שכן יש לו את הכתבים שלו איך להניג את המדינה וזה, ועובדה שזה לא גרר אחריו.
נכון, צריך לעשות חשבון נפש, למה זה לא גרר? כן? אני לא אומר שכל מה שאומר שבתאי בן דב מקובל עליו. בסדר, אני אומר, אבל זה שיש תסיסה רוחנית בכל מיני תחומים, תמיד השאלה היא ככה. אצל מי המיקרופון? זאת השאלה. ולפעמים המיקרופון לא קיים, לפעמים המיקרופון מונח לפניך, אבל אתה לא רוצה לקחת אותו. זאת השאלה. בבקשה, רצה להגיד משהו.
המיקרופון
יש
לך
לדעת. אה? זה שוב חוזר לשאלה הקודמת. אתה כאן שואל שאלה שהיא שאלה, הייתי אומר, פוליטית מובהקת.
לא, שאלה מה הכיוון, מה הכיוון שאנחנו
רוצים. לא, כי אתה שאלת אותי עכשיו שאלה פרקטית. שאלת אותי האם להקים מפלגה כזאת וכזאת שתעשה
כבר. מה התפיסה כאילו? מה אנחנו נוכל כאילו?
אני אדבר פה על תפיסה כוללת. התפיסה הכוללת היא שצריך לתפוס את השלטון, זה הכל.
כולם
איך מגיעים לשלטון? תשאל אנשי מקצוע, אני לא איש מקצוע.
יש לי תמיד עניין להגיע לשלטון, לפעמים לפעמים לפעמים
לפעמים לפעמים לפעמים לפעמים לפעמים לפעמים לפעמים לפעמים
לפעמים
לפעמים לפעמים לפעמים לפעמים
לפעמים לפעמים לפעמים לפעמים לפעמים לפעמים
ברור, פנים אל פנים כל הדברים האלה זה חשוב מאוד, אני רק לא, אני אומר, השאלה היא מה המטרה. האם המטרה היא להגיע לשלטון? אני בינתיים עוד לא רואה בציבור שלנו נטייה כזאת. וייתכן, כלומר אני חשבתי שההתנתקות תגרום למחשבה בכיוון הזה, בשלב הזה אני לא רואה שהכיוון הזה חזק. כן, בבקשה, דוקטור זיקום. פרסומים שלהם.
הכל נושא.
בכל הוועדות.
יש הכל ועדה, מקבלים כבר מהמכונים האלה, כל חבר כנסת, כל השנים, אתה מישב או מנה, כבר את המאמר, מה שצריך לעשות, לפי מחקר א' ב' ג'. בנוסף, כל ראשי העיירות בזה מקבלים גם את החומר. יש איזושהי פעילות שהיא לא ישר פוליטית, אבל היא פוליטי רעיוני, שאני תופס את המפה, כמו שעשה בזמנו הראש של ש"ס, הוא הכיר בעל פה כל ראש עיר, והוא הסתכל על המפה, והוא ידע למי לשלוח ולאן לשלוח כל דבר, כדי לשכנע את האנשים במקום. וזה לא פוליטיקה, זה לא פוליטיקה, כי הוא שולח לך מאמרים, כמו שיש הרבה מאמרים היום של רבנים מאוד מאוד טובים, אבל האם יש מאמר של רב חשוב שמגיע לכל חברי הכנסת בצורה תדירה כל שבוע כדי לשכנע אותם? אני שואל אותך. כי זה בדיוק מה שאנחנו מדברים.
טוב מאוד, כן מאוד. אני רק רוצה אולי להדגיש את הנקודה שאמרת. אני קצת מכיר פוליטיקאים. אני ראיתי דבר מאוד מעניין, שלפוליטיקאי אין זמן לייצר אידיאולוגיה. הוא צרכן של אידיאולוגיה. כלומר, הוא זקוק למישהו שיזין אותו בחומרים שיגידו לו מה צריך לחשוב. אז אם זה חבר כנסת חרדי, אז הוא הולך לרב שלו. ואם זה חבר כנסת של המפדל, אז הוא הולך לרב שלו אולי. ואם מדובר בחבר כנסת מצוי, אז הוא הולך למכון הישראלי לדמוקרטיה. הוא מקבל את החוברות האלה ואומרים לו, זה מה שצריך לחשוב בסוגיה פלונית. בנושא דמוגרפיה, בנושא זה, בנושא זה, הוא כבר יודע מה צריך לחשוב. על פי זה הוא בונה את המהלך שלו. אנחנו ודאי לא פחותים מהם. יש לנו גם כן מה לומר. כן.
רציתי להגיד שככה אני חשבתי מחשבה, שרואים שזה מתכון מוצלח, שיש איזושהי מפלגה עם רב, כמו הרב צבי יהודה רב, שהוא ככה...
הרב צבי יהודה לא היה רב של מפלגה.
לא. יש איזו מפלגה שהיא שומעת בכל רב, היא אומרת את הדברים של הרב, אז היא מתקדמת. כמו למשל שס, היא הצליחה ל... היא הולכת בקו ברור, לא, היא שומעת בכל הרבנים שלה והכל.
כן.
אני אומרת, הציבור שלנו הוא הרבה זמן הלך עם המפדל, ועד שלאט לאט זה גבה, בגלל שהמפדל הוא לא שומע בכל הרבנים, ולכן זה לא מתקדם.
כן.
אז
ניתוח אפשרי.
לא, אז אני אומרת שאולי עד עכשיו לא היינו ראש כזה קטן, כי חשבנו שהנציגות המפדלית היא תקדם אותנו, ורק בזמן האחרון אז אנחנו לא יודעים מה לעשות עם עצמנו.
לא רוצה לענות. אני לא מסכים עם כמעט כל מילה שאמרת, אבל אני לא רוצה לענות. כי אני לא רוצה להיכנס לוויכוח, לפולמוס פומבי. אני לא חושב שזה בא בגלל שלא, שהמפלגות לא שמעו לרבנים. לא נראה לי.
כמו שאת אמרת, לא נראה לי. יש הזנה רוחנית מהרבנים.
השאלה עם הרבנים, איזה הזנה הם מוכנים לתת? זה אולי השאלה. כן? בבקשה.
אולי יש לנו בעיה. גם אם אנחנו נייצר ניירות עמדה בכל מיני נושאים שעומדים על סדר היום, אולי הבעיה שלנו כבתור ציבור, במיוחד הציבור הדתי, שכל נייר עמדה פותח שזה מותנה בגורמים אחרים. כלומר, כי אנחנו מאמינים, אז יש לנו גורם הזמן שאנחנו אומרים, זה עתיד להיות, כמו...
כלומר, עם הנצח מפחד מדרך קצרה.
כן, או בקיצור, לבוא ולומר שכל נייר עמדה שאנחנו נכתוב זה רק בסייעתא דשמיא. והציבור הכללי אומר, בסייעתא דשמיא זה לא דבר אופרטיבי, אי אפשר להסתמך עליו. כלומר, אולי הנייר עמדה בבסיסו הוא חסר בשפה.
כלומר, צריך למחוק מהלקסיקון שלנו מילה אחת. יש מילה שצריך למחוק מהלקסיקון שלנו. השתדלות. צריך למחוק את המילה הזאת. נגמר. אסור להשתדל. צריך לנצח. מובן? ההשתדלות זה אחד הביטויים הארסניים ביותר שלנו. עשיתי את שלי, ריבונו של... זה אין משאיר מקום לריבונו של עולם. ככה לא עובדים. בסדר? לא שמענו על בעלי כוחות אחרים שמשתדלים לנצח בפריימריז, או שמשתדלים לעבור את ההצבעה, או משהו כזה. הם לא משתדלים. הם אומרים, זה תלוי בי, אני עושה. זה בהחלט נכון. יש מה ללמוד מן הבן-גוריוניזם בתחום הזה. אבל עכשיו אני רוצה קצת יותר להיכנס לעומק של הדברים ברשותכם. עכשיו, אחרי שמילאתם את בקשתי כל כך יפה, שהרי ביקשתי שתגיבו לי דבריי, אז אני רוצה קצת להעמיק. אתם מרשים לי? אז אני רוצה להגיד משהו. יש היום ויכוח, הוויכוח הפנימי, הרי אמרנו, הוויכוח החיצוני בעולם, מי מנהל את העולם, זה ויכוח ידוע. השאלה היא, בתוך עם ישראל, מי אנחנו? כן? אני זוכר שפעם הייתי בהפגנה בכיכר ציון. זה היה קצת אחרי שהיה מגדלי התאומים, פיגוע מגדלי התאומים בניו יורק, ואז הופיע חבר כנסת חשוב, והוא עמד על הבמה, והוא אמר, במגדלי התאומים נפתחה מלחמה גדולה בין העולם הערבי, הפונדמנטליסטי, לבין העולם המערבי שאנו חלק ממנו. עד כאן דברי קודשו. באמת זו שאלה. מי אנחנו? זה ויכוח רציני מאוד. תמיד השאלה, מה אנו? ומה חיינו. ודבר מפורסם הוא, מה שאומר הרב קוק, שיש שלוש מפלגות בסיסיות באומה, האמת היא בכל חברה, עם שלוש דאגות שונות. הדאגה הדתית, הדאגה הלאומית, והדאגה האוניברסלית. וכל אחד, לפי איפה שהוא מרגיש את עצמו יותר מחובר, מקים את המפלגה שלו. יש מי שיקים מפלגה כדי להגן על האינטרסים הדתיים של הפרט, יש מי שיקים מפלגה כדי לחזק את הרוח הלאומית הפטריוטית שלו, ויש מי שרואה את עצמו כחלק מהכפר הגלובלי. זה שלוש נטיות. מעניין לראות שזה באמת היום הוויכוח במדינת ישראל. אבל צריך להבין מהו המהלך ההיסטורי של המאבק הזה. יש בזהות של עם ישראל, במקור, יש משהו לא מבורר. הרי המייסד של אומתנו, הלא הוא אבינו השלישי, יעקב, קרוי בתורה בשלושה שמות. פעם קוראים לו יעקב, פעם קוראים לו ישראל. ולפעמים קוראים לו גם ישורון. נכון? אנחנו אומרים את זה כל בוקר, נכון? כל בוקר, בקורבנות, אנחנו אומרים, בני זרע יעקב, בני יעקב בחיריך, שמאהבתך שאהבת אותו, ומשמחתך ששמחת בו, קראת אותו ישראל וישורון. נכון? אני אגלה לכם סוד, גם הספרדים אומרים קורבנות לפני התפילה. לא, אני אגיד לכם למה, כי האשכנזים סומכים עליהם שהם אומרים, לכן הם אומרים שהם אומרים כבר בבית, לכן בבית הכנסת הם לא אומרים, כי בטוח שהם אמרו בבית. הספרדים חשודים שהם לא רוצים לומר, לכן מכריחים אותם להגיד את זה בבית הכנסת. אז תדעו לכם, אני רוצה להגן פה על הספרדים, גם הספרדים אומרים קורבנות לפני התפילה. אני זוכר פעם מישהו שאל את הרב ציודה זצ"ל. הוא אמר, למה בישיבה לא אומרים קורבנות? ענה לו הרב ציודה, בישיבה אומרים קורבנות. אבל הרב לא אומרים קורבנות, בישיבה אומרים קורבנות. כל מי שאורתודוקסי אומר קורבנות. ואז בסוף התלמיד הבין שהוא אומר לשון הרע. עכשיו, בואו נחזור לנושא שלנו. לפעמים אנחנו נקראים יעקב, לפעמים ישראל, לפעמים ישורון. וזה מתחלף. מיעקב לישראל, מישראל ליעקב. מה המשמעות של הביטויים האלה? המשמעות היא פשוטה מאוד. יעקב זה הגדרה של הזהות היהודית כזהות דתית. ישראל זה הגדרה של הזהות היהודית כזהות לאומית. ויש מאבק. האם אנחנו דת? או שמה אנחנו אומה. ומה? מה? רק רגע. הוויכוח הזה הוכרע לטובת ישראל בתשח. כלומר, כשקמה מדינת ישראל, זה היה ניצחון של ישראל על יעקב. זה היה ניצחון ברור. עברנו מזהות אחת לזהות אחרת. כן? לאום יהודי או דת יהודי. תחליט. כל אחד מגרש את השני. האם יהודי מגרש יהודי? כלומר, זו השאלה. מה ההגדרה שמגרשת את השנייה? אחרי מלחמת ששת הימים, קרה משהו חשוב, שתי הזהויות האלה התפייסו, ונהיו יעקב וישראל, ביחד. קוראים לזה גוש אמונים. והדבר הזה גרם עם הזמן לריאקציה. דווקא כשזה הצליח, המיזוג בין היסוד הדתי ליסוד הלאומי הצליח, קם על רגליו היסוד השלישי. והוא מרגיש שהוא עומד בחוץ, והוא מרגיש מאוים, ולכן עושה את הכל כדי לגמור עם הדת ועם הציונות ביחד. והוא מצא בדיוק את הכתובת המתאימה לזה. אמרו לו, תלך עד סוף המדינה שמאלה, שמה תמצא, איפה שזה מרוכז, שמה תפגע. אמר, מה שאני אמרתי עכשיו, זה אמר אריאל שרון, בכנסת, ביום של ההצבעה על תוכנית ההתנתקות. הוא אמר, במפורש, לחבריי המתנחלים, הלכנו ביחד דרך ארוכה. אבל הבעיה שלכם היא שיש לכם משיחיות. הוא אמר משיחויות כי הוא לא הצליח לקרוא. אבל מה שכתוב לו בדף זה משיחיות. כן. זאת אומרת שבמילים אחרות, אם ננסה לתרגם את דבריו העמוקים, הוא אמר, אני הייתי בעל ברית שלכם, בגלל שהיעדים שלכם והיעדים שלי היו אותם יעדים. או יותר נכון, כל זמן שהאידיאולוגיה שלכם שרתה את היעדים שלי, שזאת העוצמה הלאומית, אני איתכם. אבל ברגע שהתחלתם לצבור כוח ואתם מאיימים עליי בכך שאתם עשויים בבוא הזמן לתפוס את מקומי, אז אני נלחם בכם לחלוטין. זה בעצם מה שהוא אמר. ברור. אז כיצד הבעיה הזאת תיפטר? היא תיפטר על ידי, וכאן אני רק פותח מקום למחשבה כי כבר השעה מאוחרת, לעניות דעתי תיפטר על ידי שאנחנו ניקח על עצמנו את החשיבה בתחום האוניברסלי. ברגע שתהיה לנו תשובות לשאלות, מה יש לנו לומר, לא רק בענייני המדינה, אלא בענייני התרבות האנושית בכללה, אז יימצא סוף סוף המיזוג בין יעקב ישראל וישורון, ואז יהיה לנו מה לומר. פעם מישהו אמר לי לפני שנים רבות, לעתיד לבוא יגיע לישיבת מרכז הרב בירושלים, מלחין מאומות העולם, ויגיד לשני בחורים שבחוץ ככה נחים על המדרגות, חבר'ה, כתבתי יצירה אדירה. מה יש לכם לומר לי? תגיד, שמע, אני לא בדיוק מבין בזה, אבל הרב קוק אומר שזה חשוב מה שאתה עושה, אז תמשיך. כן? הכל נעשה שזה בצורה כל כך מסכנה, שאנחנו לא פותחים את עצמנו לרעיונות במובן היותר רחב, אנחנו מזמינים את ההתנגדות אלינו, וגם את הניצחון של מתנגדנו אלינו. אז יש לנו כנראה הרבה מה לעשות, הרבה עבודה, וייתכן מאוד שגם המאורעות קצת עוזרים לנו. ריבונו של עולם סידר שמיליון אנשים נמצאים עכשיו לא בביתם. לא יודע אם שמתם לב לזה, זה דבר מאוד קשה. לעקור אנשים מבתיהם זה ממש קשה. מה? מיליון וחצי. כן. מיליון וחצי בני אדם, הם לא בביתם. וכשדבר כזה קורה בקנה מידה כל כך גדול, זה לא ייתכן שזה לא יזעזע משהו ביסודות של האמנה החברתית של המדינה, ואז ייתכן גם, לא, זה לא ייתכן, זה בטוח שזה יוצר קרקע פוריה לשינויים. ואנחנו עשויים, אם נדע להשתלב בשינויים האלה, יש לנו מה לעשות. אני רואה לפחות שני רווחים מיידיים שבאו בעקבות המלחמה העכשווית. ובזה אני אסיים, אל תדאגו. אגב, כשמרצה אומר לכם בזה אני אסיים, תדאגו. כן, בדרך כלל הם אומרים את זה כי יש להם עוד איזה 10 דברים לומר. אבל אני באמת אשתדל שזה לא יהיה כך. ככה כולם אומרים. כן, אשתדל. שני רווחים. לא יודע אם שמתם לב, שבוטל מצעד הגאווה. בוטל מצעד הגאווה. בוטל. אני חושב שבוטל. נדחה. נדחה.
נדחה.
כן, בסדר. ברגע, איך אומרים? כיוון דאידחה, אידחה. כן, פשוט. תארו לעצמכם שמישהו רוצה לקחת החלטה מזעזעת, הוא עושה את זה בבין המצרים. אז הוא אומר, לא תדחה את זה לאחרי בין המצרים. זה דבר אחד. דבר שני, סוף סוף, הם. הם. דבר נוסף, עלה סוף סוף לדיון שאלת המוסר היהודי. כלומר, מוסר הלוחמה. מה שנקרא טוהר הנשק, כל מיני דברים כאלה שחדרו אלינו מהעולם הנוצרי. הדברים האלה היום עולים לדיון ציבורי. ואז יש לנו פה שעת כושר לפתוח דיון רציני שבו אנחנו נציג מערכה מוסרית מסוג אחר. ומכיוון שאני הבטחתי שבזה אני אסיים, אז בזה אני אסיים. תודה רבה על הקשבתכם. שלום. לא, מה זה? אנשים פה רוצים ללכת הביתה, עייפים, מה זה? מה?
שתי שאלות. קודם כל, את כל התפיסה הזאת, התורה הזאת,
אתה שואל, כל התפיסה, כל התורה הגדולה הזאת, מה אנחנו הקטנים עושים עם זה? קודם כל, יש לי קצת ויכוח על פה התפיסה, אם זה גדול ואם אתה קטן, לא בטוח. אבל אני אומר דבר פשוט. השאלה היא לא מה אני עושה, אלא בשביל מה אני עושה. למשל, אדם שיש לו מקולת, ונגיד הוא השתכנע שאני צודק, הוא יפסיק למכור במקולת? הוא לא יפסיק. אבל הוא יחשוב שמה שהוא עושה במקולת, הוא עושה בשביל מטרה אחרת מה שהוא חשב עד עכשיו. ברגע שאנשים מפסיקים לחשוב בכיוון מסוים, והם חושבים בכיוון אחר, זה יוצר זרמים של חשיבה, שמתרגמים בבוא הזמן גם לעוצמה ציבורית. ברור? כלומר, כשאני לוקח את הבן שלי לבית הכנסת, ואני אוכל גרעינים, אני בזה עשיתי אותו לחפיפניק לכל החיים. למשל, כן? אז סך הכל מה עשיתי? אכלתי גרעינים. מה, זה אסור לאכול גרעינים? לא, זה מותר לאכול גרעינים. שאלה מתי. ברור. אז כלומר, כל אחד צריך להמשיך לעשות מה שהוא עשה עד עכשיו. כל אחד הוא טוב בתחום מסוים. אתה טוב בתחום מסוים, אני טוב בתחום מסוים, את טובה בתחום אחר. כל אחד ימשיך. השאלה היא, למה הוא מכוון את האנרגיה שלו? ואז הכיוון יוצר שינויים דקיקים, דקים מן הדקים, שבסוף מתרגמים לרוח גדולה. כן, בבקשה.
כל תחילת השיחה, הרב דיבר על זה שאנחנו...
תקופה מעניינת.
מעניינת שהציבור שלנו בכלל לא שואף להנהיג.
כן.
בסוף השיחה, הרב קפץ כבר למחשבות...
הנהגה עולמית.
כן, הנהגה עולמית.
נכון.
הרב... קפץ על השלב ש... כן, עוד לא בשלב השני, הרב כבר קפץ לשלב השלישי.
זה הולך ביחד. השלב השני והשלישי זה אותו דבר. ברגע שאדם חושב מחוץ לעצמו, אז אין גבול למה שמחוץ לעצמו.
ברור, אבל המעגלים מסביבו הם...
כל אחד לפי הכישרון. אבל הטענה היא, תראה, בוא קודם כל נפתור את הבעיות שלנו וכו', זה בדרך כלל היצר הרע אומר את זה. כי אם אתה רוצה שמישהו יפתור את הבעיות הקטנות שלו, תטיל עליו בעיות יותר גדולות. ואז בדרך כלל זה גם פותר את הבעיות הקטנות. בסדר? כן. זה כמו, יודע, חוץ מהילדים. הילד אומר, אני לא הכנתי שיעורי בית כי לא מצאתי את העיפרון. מכיר את זה? קודם כל שנמצא את העיפרון. לא ככה עובדי.
נעלה פה באחד הערות של אחד אנשים, בעצם מזמינים ביקורת על הקצה מהדברים. מזמינים ביקורת על הגישה.
על הגישה, על מה שהיה? אני לא אמרתי. לא, מישהו העיר, אני לא דיברתי עליו. כן.
אתה קושר את זה או ש...
אני יכול לקשור ונכון לא לקשור. אין לי עניין לדבר על זה. על אופי המאבק. יש לי מה לומר, כמו כל אחד מאיתנו יש לו דעה על אופי המאבק, אם זה היה טוב או זה לא היה טוב. אבל בוא, אני רוצה להסתכל קדימה. בסדר, יש לי גם מה לומר על זה. אני יכול לספר לך חוויה אישית, אני לא יודע, אבל אני לא בטוח שהחוויה האישית שלי תמצא חן בעיני כולם, ואני מאוד אוהב שמסכימים איתי. אני הייתי בנווה דקלים. אני עזבתי שעה לפני ההתבצרות בבית הכנסת. אני עזבתי. כי כשראיתי שזו פרסה מאורגנת, אז אני עזבתי. כן? לא הייתי מוכן לשתף פעולה עם הדבר הזה. כן? אבל טוב, זה הדעה האישית שלי. כן? ונגיד אחרת, שלא הייתה כוונה לנצח. אני עברתי אז ממנהיג למנהיג בנווה דקלים. שאלתי את כולם. את הרב הזה, את החבר כנסת הזה וכו'. שאלתי את כולם. באת פה כדי לארגן את הציבור או כדי לנצח? שאלתי את כל אחד. יש רק אחד שענה לי, באתי לנצח. כן?
מי זה?
זה חנן פורת. הוא היה היחיד שענה לי את התשובה הזאת.
מה זה נקרא לנצח?
כן.
אני חושש מאוד שאנחנו נפספס את ההזדמנות הזאת גם.
יכול להיות.
מכיוון שגם הסוגיה הזאת של מוסר מלחמה נתון למחלוקות, לווריאציות כאלה, ולאימצים כאלה.
לא, אבל יש הנחת יסוד בסיסית, שהנצרות צודקת. כלומר, בכל הניואנסים שלו יהיה, הנחת היסוד היא נוצרית. זאת אומרת, שהצדק איננו הערך העליון, אלא החסד. ברגע שאתה עושה את זה, הרסת את כל אושיות המוסר היהודי. גמר.
טוב, בסדר, אבל כדי שיהיה לנו אמירה, כמובן שהכל עכשיו, אין לנו את המוסדות שיבררו את המוסדות.
לא.
כי רב כזה יגיד במצבים כאלה כך, ורב כזה יגיד כך.
כמו בכל דבר. זה שיש מחלוקות בהלכה, זה בכל דבר. אנחנו מדברים פה על התנועה הערכית הבסיסית. למה אני מחויב? יכול להיות שיש גם רב שמרגיש מחויב לנצרות, יש כאלה. אבל השאלה היא, בכל זאת, לימוד תורה זה בכל זאת מקור של ידיעה, לא? כמה שאני יודע. אני לפחות הקדשתי לזה איזה זמן. כן. מדוע אני לא עומד בראש תנועה? כי אני לא מסוגל. פשוט כל אחד צריך להכיר את הכוחות שלו. אני יודע לדבר על זה, אני לא יודע לעשות. איך אמר פעם, תלמיד חכם גדול אמר לי פעם, הצרפתים יודעים רק לדבר. מה? טוב, בסדר. רעיון. טוב, כל טוב.